שלום מורדים ומורדות יקרים שלי. בפרק הזה אירחתי את צומוד בירני, מוביל דעה, אינפלואנסר מקומי שלא מפחד לדבר על שום דבר. בשיחה דיברנו על הדרוזים, על ישראל, על יהודים, ערבים ופלסטינים, אבל גם דיברנו על סומוד שמאחורי הלייקים, על ההתמודדות של סומוד עם קשיים נפשיים לא קלים, ועל איך להתגבר עליהם. סומוד הוא איש מרתק, חכם ואמיץ מאוד. שמחתי מאוד ללמוד ממנו, ואני יודע שבי הוא עורר השראה. אני מקווה שגם בכם. האזנה נעימה. אם היית שדרן רדיו עכשיו, מה היית אומר?
בוקר טוב לכולם. אני נמצא כאן באיזושהי שכונה לא ברורה בדלת לקרמל, שחשבתי שקודם כל חוטפים אותי, וכשנכנסתי לפה, מצאתי אנשים ממש ממש נחמדים. אייל שלום.
שלום.
איך קוראים לך?
ירין.
ירין שלום. וחליפה, המנהל כאן, הבוס, שמנהל אותנו כבר שעה, תחבו את הטלפונים, לא תחבו את הטלפונים, שלום חליפה.
אהלן, שלום, שלום. זה, בוא'נה, תודה, עשית לי עבודה טובה, אבל שכחת להגיד, Hello Hebrews and Shebrews. ככה אני מתחיל. אתה יודע למה זה אבל? בפמילי גאי יש באחת העונות שפיטר מתחפש ליהודי. לא יודע, כנראה זה היה טוב לו לאיזה משהו, ואז כזה הולך, פוגש חבורה של חרדים, אז הוא כזה מתלבש ככה כחרדי וזה, ואז הוא בא, Hello, Hebrews and Shebrews. ניסיתי לקנות טלוויזיה, והוא רצה ממני 500, אז אני הורדתי אותו ל-150, או משהו בסגנון. אז כאילו
אתה, היה... אתה מבין שיש קטע ביצירה המערבית, במיוחד בקולנוע, שמציגים את ישראל, כאילו בקטע של גמלים, וזה היה בוהק בשנות ה-90, ועכשיו הם עברו לסרקיזם אחר לגמרי. כאילו כל השן הטובה, ברגע שמזכירים יהודי אז יוצא את השלום והבלום, זה מצחיק אמריקאים, מה שקרה. עכשיו כשאני רואה את זה, זה ממש לא מצחיק אותי.
נכון, אבל יש לך גם, כי ההומור שלך הוא הומור יהודי, אתה הוודי אלן הלא יהודי, הכי קרוב לוודי אלן הלא יהודי שאני מכיר.
למה הגדרת אותי כוודי אלן?
ההומור שלך הוא לגמרי וודי אלן. אתה צוחק על זה שאתה לא נראה טוב, שאתה שמן, אתה יודע מה, זה... לא תכננתי לשלוף את זה. לא תכננתי לשלוף את זה כזה
מהר. העולם לא מושלם, אחי, לא?
לא, אז בוא אני אקריא לך ציטוט. מה זה בידור? לראות את הפרצוף של הגברים שמנסים לעקוף אותי בכפר כדי לבדוק את הסחורה שנוהגת על הפיאט 500 האדומה שלי, כשאני מוציא להם יד צעירה של גורילה עם סיגריה מהחלון. זה בידור.
תקשיב, זה קטע.
זה הכי יהודי.
זה קטע. יש סוגיה בקטע של הפיאט 500, שכביכול זה לא גברי.
כן.
עכשיו, אני לא מסכים איתה, כי הלכתי למגרש, ודרך אגב, תכף נדבר על זה, על איך קניתי בכלל את הפיאט.
אוקיי.
הלכתי למגרש, וראיתי אוטו אדום שנראה כמו עגבניה של שרי, אחי. שזה, תכלס, זה מה שפידח אותי לעלות עליו. לא רק קטע שהוא אדום, ואתה יודע, הוא קטן, ומגדיר איזה צפונבונית מרמת גן או משהו. ועכשיו, אמרתי לעצמי, תקשיב, סומו, אתה לא מספיק גבר, כאילו? תעלה. עליתי על האוטו, עשיתי סיבוב, והיה לי בעיה עם האף. האף לא נכנס, הוא כזה נגע בדשבורד כל הזמן. אבל חוץ מזה, הבעיות...
האף היהודי שלך, היא כבר...
הבעיות המגדריות, בוא נגיד לזה ככה, נפטרו. נפטרו לגמרי. אני חושב שבכלל, כל הקטע של ה... חברה שוורוד מגדיר נשים, ולא יודע, כחול מגדיר גבר. זה הזיה, זה פשוט הזיה.
כן, האמת שעשית לי אינטרו כזה טוב, שאפילו גם עכשיו אני נרגע וזה, כי מה שרציתי להגיד לך, אנחנו בשעת בוקר, ובדרך כלל קשה מאוד להתחיל שיחות לפני צהריים על דברים שהם ברומו של עולם, ואנחנו לא הולכים, זה לא פודקאסט של דברים שהם ברומו של עולם. אבל עשית לי אינטרו מאוד טוב, כי עד עכשיו הקלטתי את הפודקאסט הזה בלי הבטחה לצופה. כאילו אמרתי לאנשים תשמעו אותי, כי תכלס הייתי צריך זמן ביני לבין עצמי של על מה אני רוצה לדבר. ואני מגלה שאתה יודע, אנחנו כבני אדם, יש לך מלא דברים שאתה לא בוחר אותם, זה כאילו, יש לך תנאי מחיה, תנאי התחלה בסיסיים, איתם אתה מתגלגל בחיים, מתישהו בגיל 15 אתה הופך להיות עצבני על כל העולם ומתחיל להתמרד בהכל, אבל מה שאתה תופס כאמת, זה תוצאה של הרבה דברים נסיבתיים לגמרי, זה כאילו גם, אפילו בעובדה שאמרת גברים נשים, אז גבר, אתה נולד לתוך הכלי הזה, לתוך הדבר הזה.
איך אתה אוהב את הסמטה הזאת, נו?
לא, זה לא, אני לא הולך לשום סמטה, אני רק אומר, אתה מקבל את הגוף הזה, אתה מקבל את התודעה הזאת, אתה מקבל את הכלי הזה, ומצופה ממך שישר תתחיל להבין מה אתה צריך לעשות איתו. ודוחפים לך שם כל מיני דברים של איך ולמה ולא יודע מה, יש דברים שהם יותר מוצלחים, יש פחות מוצלחים, אבל מה שאני מגלש זה שכאילו לוקח הרבה מאוד זמן עד שאתה עוצר רגע, עוצר
ואנרגיה.
בחיים. ואנרגיה.
ואנרגיה. בוא אני אספר לך משהו.
אז שנייה, לפני שתספר לי את המשהו, אני חייב הבטחה לצופים גם אליהם למאזינים.
רציתי להדק את הטענה שלך.
אז יאללה, אתה יודע מה?
לי יש בעיה של חרדות. אוקיי? עכשיו, אם הייתי במערב, נגיד, הייתי יכול להתנהג ב... אתה יודע, אני מפחד, אני עכשיו בסטרס או... פה אתה לא יכול. בחברה שלנו אתה חייב להיות כל הזמן זכר אלפא, כי אחרת אוכלים אותך. ואני אגיד לך גם למה. כי ברגע שדיברת על זה ככה, שאתה מגדיר מההתחלה תבניות, שזה אישה וזה גבר, וזה בוהג במיוחד אצלנו פה בחברה, אתה סוג של מקבע אנשים. ואני לא יכול, נגיד, לבכות בסרט, להגיד... אני מפחד לכל העולם, אני בחרדה, לא יודע, אני חלש עכשיו, כי מהנקודה הזאת שלימדו אותי כגבר לא להראות רגשות יותר מדי.
אז הבאת אותי לנקודה הטובה.
בגלל זה אמרתי אנרגיה. מתי התחלתי להשתחרר מהחרדות? כשהתחלתי, סליחה על הביטוי, לזרוק חרדות. לא צריך את הביטוי הזה. לזרוק על כל הקטע הזה של אני גבר וככה אני צריך להתנהג. אני סומוד, קיבלתי קלפים מסוימים ואני משחק איתם.
יפה.
נגמר הסיפור. יש לי אסים בתיק ויש לי גם זוג שתיים. זה בסדר גמור. אני חי בשלום עם הזוג שתיים ואני חי מאוד בשלום עם הזוג אס.
יפה. כי זה הקלפים שקיבלת וזה בדיוק... אתה מוביל אותי לנקודה, באמת זה היה רמה מאוד, מאוד טובה. העניין של האנרגיה, אני מאמין שיש שני דברים בעולם. אנרגיה ותודעה, וזהו. אין שום דבר אחר חוץ מזה, אבל לא ניכנס לזה, אנחנו עדיין בשעה מאוד מוקדמת לדבר הזה.
אתה יכול להיכנס לזה, תנסה אותי.
אז אוקיי, אז נגיע לזה, אבל לפני זה אני צריך להציג אותך. קודם, אז אתה בן אדם... הכי קשה מבחינתי לבוא להציג למאזין מסוים, כי למה דווקא סומוד? כאילו, מי זה סומוד? איך אני... אז אני נתקל בבעיה כזאת, לפעמים אני צריך להרצות לאנשים, ואני כזה, איך אני שם את עצמי בטבע? איך אני מגדיר את עצמי? אתה בטח תזדהה עם זה גם. חברים היהודים שלך יראו בך שני שליש ערבי, וחברים הערבים שלך יראו אותך שני שליש יהודי, ואתה... לא מזה ולא מזה, אבל גם זה וגם זה ביחד. אז אני מתחיל מהכי בסיס תמיד.
אוקיי.
אני בעלים של קייטרינג. אני שף. אני גם אומר שף, למרות שאני לא שף, כדי שהם יבינו. זה מה שאני עושה למחרתי.
יא, יש לך מתכון לעלי גפן? איפה הכנף הכי טוב?
נכון. אתה מכיר את בירני?
כן. אתה מכיר את חלבי? הוא היה איתי בצריפין.
נכון.
טוב, אחי. בסדר, זה 17,000 איש.
נכון. ולא משנה כמה שיחות כאלה תעשה, זה תמיד, הם גם צוחקים על זה תוך כדי שהם אומרים את זה, שזה כאילו הכי מצחיק.
אתה יודע שכתבתי פעם על זה, כתבתי שיר על זה. בכל... יצא לך לשמוע אותו?
בוודאי.
דרוזי אנחנו... במדינת היהודים?
אנחנו לא פיתות מהלכות, בוודאי, בטח. זה אחת הסיבות שאתה פה, כי נגיד לפניך ראיינתי את הדי אבו זלף, שהוא איזה פיזיקאי מהטכניון, חוקר את הקוסמוס, את היקום.
ואז... בורינג, אלו.
אוקיי. אז אני אומר שלהיות אדם, קודם כל לנסות להבין באיזה עולם אנחנו חיים. מה זה הדבר המטורף הזה? והדרך הכי טובה לעשות את זה, כי זה, בגלל זה זה מרד החליפים, זה להיות אדם, אבל להיות בצורה של פועל, לעשות אדם. כי אנחנו יכולים לאבד צלם אנוש בצורה מאוד קלה.
חד משמעית.
והדרך הכי טובה לעשות את זה...
זה בפרק זמן מאוד קצר.
נכון. והדרך הכי טובה לעשות את זה, היא מפגש של בן אדם אל בן אדם. אני כבר לא שותה אלכוהול, אבל אני, מה זה, כאילו, מה זה הייתי רוצה שיהיה לנו איזה וויסקי טוב, שעכשיו אני ואתה נשב.
אני גם לא נוגע באלכוהול, דרך אגב. זה חומר חיתוי, זה לא אמור להיכנס לך לכבד.
אני מסכים, הכבד שלי מסכים איתך לגמרי, בוא נגיד את זה ככה. אז עכשיו, ואתה גם אחד מהסמלים הכי מזוהים עם דליה תל קרמל, כוכב רשת, מוביל דעה, הם אוהבים לשים כל מיני תיוגים, אז אני מחלק לך
כן,
גם קצת.
כן, אבל יש בעיה מאוד קריטית עם המוביל דעה הזה. Mm-hmm. כי ברגע, נגיד, שאני כותב משהו ברשת חברתית, no. אז הישראלי הממוצע משליך את זה על כל הדרוזים. זאת אומרת שאני מקבל איזה ויסל מסוים, איזה כלי שאני ממש לא מעוניין בו. שזה לייצג משהו, לייצג מישהו. אני לא מעוניין לייצג עדה.
אתה יודע מה אני חושב על זה? חושב על זה שהדעה שלך אפילו לא מייצגת אותך באיזשהו אופן. זו דעה שהייתה לך לאיזשהו... תקשיב, אני מכיר את עצמי מחליף דעות ורעיונות כל כך, כאילו כשהייתי בן טיפש עשרה, שמה, כעסתי על הפלסטינים, כעסתי פעם כשהייתי באוניברסיטה, גילמן...
אתה רוצה לשמוע סיפור עוד יותר זוי?
נו.
אני בגיל 19 הצבעתי מרץ.
כן, אוקיי. אני החלפתי הצבעות כל פעם.
אבל אז כשהתחלתי להתחכך בחברה הישראלית, הבנתי שיש דעות שלי אין את הפריבילגיה להחזיק אותם.
כמו מה?
כמו ערך שוויון, נגיד.
לא, זה סתם קשקוש, אין כזה דבר.
אין כזה דבר, כבר דיברנו על זה בחומוסייה, כן?
נכון. אז נכון, אז לא אמרתי. אז אתה הבעלים של חומוסייה עד לא מזמן, אז שזה, אנחנו קולגות, אנחנו חולקים מתכונים לחומוס בתחינה, וקוראים לך סומוד.
וחליפה לא משתין בחומוס, תירגעו. הוא משתין בחמוצים.
איזה כלב גדול אתה. אבל אתה באמת, אוסמק אג'סמק, כמו שאנחנו אוהבים להגיד, סומוד... המשמעות של זה, זה איתנות, זה עמידות.
תוסיף לזה את הקונוטציה המאוד רעה שהערבים הלאומנים הוסיפו לזה, שזה האחיזה בקרקע.
אז אתה מוסיף עוד מוטיב לדבר הזה.
כן, אבל זה לא קשור לשם שלי. אני אגיד רק, אני אספר לך את הסיפור של השם שלי. אבא שלי היה אלכוהוליסט בערך 20-25 שנים.
אוקיי.
וכשאני הגחתי לעולם, בבית חולים קרמל, הבן אדם... החליט שהוא מפסיק לשתות, זה הולך לטיפול. עכשיו, אני הסומוד שלו, הבנת?
וואו.
עכשיו, סומוד מקבל, כל פעם שאני מספר את הסיפור הזה, השם הזה מקבל טוויסט מאוד 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 חזק.
כי הוא לא צריך לספור את הימים, כאילו כן, אתה סופר לו את הימים.
אני סופר לו את הימים, כי אני באתי לעולם, הוא שינו. מחזיק אותי. הוא עד היום לא שותה, הוא בן 76 היום.
וואו. יש לך קשר מאוד חזק עם ההורים שלך.
בטח.
אתה גם מאוד חשוף עם זה, בצורה יוצאת דופן.
בוא נגיד ככה שאני, לא בחיים, זה יישמע לא אמין, אבל מגיל 19 נגיד, איך שעברתי את גיל ההתבגרות, אני לא מסתיר כלום מההורים שלי. זאת אומרת שאם אני אפילו לא יודע מה, יש לי נטיות מיניות שהן לא נורמות של חברה, אני מוכן לבוא ולהגיד לאמא שלי, תקשיבי לי, למרות שזה לא נכון, אני סטרייט, כן? אבל אני מוכן לבוא ולהגיד לאמא שלי.
זה מה שאני עושה עכשיו.
זה מה שאני עושה עכשיו, זה מה שאני. וככה חונכתי, אחי, ואני חושב שכל בן אדם צריך להתחנך כך. שיש שקיפות בתוך הבית, קודם כל, בתוך המשפחה. יש דברים שלא יוצאים החוצה, כמובן, נכון? אבל יש את הדברים שאנחנו צריכים לדבר עליהם. היום יש לך משפחות מפורקות, אחי. רק בגלל הסיבה הזאת שכל אחד תופס את הפינה שלו, עם הספרטפון שלו, והם לא מתקשרים. והאי תקשורת הזה מוביל אותם למצב שאתה יודע מה? הייתי אומר, אפילו די סוג של זומבי כזה. זה האפוקליפסה.
נכון.
מפה היא מתחילה. זה לא נגיף. זה כנראה מחלה שהיא יותר אלקטרונית.
כי משהו ברגע שאתה, זה מצחיק כי אנחנו משתמשים במדיום הזה. אנשים שישמעו אותנו עכשיו, הם ישתמשו בטלפונים שלהם, אבל בהחלט יש איזשהו ניקור בין...
לא, 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 בוא נעשה סדר בסוגיה. בוא נעשה סדר בסוגיה. הטלפון הוא מעולה.
אוקיי.
הוא חכם, הוא מספק לך מידע. הוא נותן לך לשחות בכל מיני אינפורמציות, הוא מראה לך סרטונים מצחיקים. זה בסדר. אבל מינון, אנחנו איבדנו את המינון מזמן. נגיד, אני מבקר כאילו אנשים, ואני לא שוכח גם להפנות אצבע מאשימה עליי, מטעמי הגינות. כי גם אני שוחה של בערך איזה 8-9 שעות ביום בטלפון.
כן.
אבל אני מבין שזה לא בסדר. כמה אנשים מבינים את זה.
אז אתה אומר שמה ש... נכון, כאילו מצד אחד באמת גם זה עושה איזה משהו לילדים, שכשלו אתה יכול לבוא להגיד את הדברים הכי עושים אביוס שהוא רגשי לאנשים, שזה בחברה מתוקנת, זה לא איזה משהו שכאילו אתה יכול לעשות אותו, אבל זה, הפלטפורמה הזאת מאפשרת את זה, שאתה מתחבא מאחורי איזשהו קומוניקט או איזושהי תגובה, ואתה יכול להגיד מה שבא לך.
ואנשים זופחי דם ברמות מטורפות. תקשיב.
אני מבחינתי, זה לב, כאילו אתה חייב שיהיה לך את הזכות להגיד את מה שבא לך, אבל אתה חייב לפחות להיות מסוגל, לחטוף אגרוף למה שאתה אומר.
בדיוק.
מאחורי הדעה שלך.
ועכשיו, בקטע של הרשתות החברתיות, יש לחטוף את האגרוף הזה, הוא סוג של די בהיעדר. כי אתה לא... אין לך תגובה נגדית, אמיתית, כאילו.
נכון, יש לך קצת כל מיני...
אתה יושב בסלון, בספה, נגיד, לא יודע, מישהי שמעלה פוסט על פונדקאות, אוקיי? ואתה לא מסכים איתה. אתה יכול להשתלח באים אימא שלה, בקלות, ואף אחד לא יעשה עם זה כלום.
כן.
אבל אם היא פייס טו פייס איתך, סביר להניח שאתה אולי תציג את הדעה שלך, אבל בוא נגיד במרכאות אתה תהיה יותר נחמד. עכשיו, על זה אתה דיברת, ואתה צודק לחלוטין, אחי. זה גם נהיה מחלה. זה התחיל איפשהו בארצות הברית.
כן.
אתה יודע, הכל מתחיל בארצות הברית. גם, שים לב, בסרטי חזון אחרית הימים וכל החרה הזה, זה איפשהו מתחיל בארצות הברית. זה אף פעם לא מתחיל, נגיד, הנגיף מתפרץ בצפון לבנון, באיזה כפר נידח או משהו.
כי חיית בעולם שהוא חד קודבי למשך הרבה מאוד זמן. אבל אני חושב שאנחנו נחזה כנראה בנפילה של ארצות הברית, ומעניין מה יבוא אחר כך. זה
נמק בני.
מה?
נמק בני.
אז אני חושב שהסימנים של זה מאוד ברורים. הם מעיפים להיות השוטר של כל העולם. והם הגיעו למצב שהם ייצאו את המטבע שלהם ועשו לזה שחיקה של הערך שלו. והם גרמו לזה שכל המדינות איכשהו מכורות למערכת הכלכלית והחברתית והתרבותית שלהם. אפרופו, הנה שני בחורים מדליית אל קרמל, יושבים בדליית אל קרמל, מדברים על וודי אלן. אז זה כאילו הכי הוכחה של הדבר הזה. אבל אנחנו רואים את זה, שהסדר, אתה יודע מה, אני לא יודע אם זה ארצות הברית, ואנחנו יודעים מי הנבואה ניתנה, אבל אם תסתכל שמאלה, ימינה, כל המדינות מסביב, אתה רואה שיש אי שקט, שכל פעם התקשורת מנסה לזרוק את זה לאיזשהו משהו כזה מאוד ברור, מאוד, זה הקורונה. זה היה, לא יודע מה, זה המלחמה בעוני, לא יודע, כל פעם יש איזה כזה, איזה מס, זה הפלסטינים, זה לא יודע מה, אבל...
בוגימן, בוא נגיד.
בדיוק, תמיד יש את הבוגימן, אבל אם אתה מסתכל על זה, יש אי שקט מטורף, מדינות, אפילו נגיד טורקיה, או לא יודע מה, או ונצואלה, או... יש אי שקט שהוא גדול, שלדעתי פוגע במדינות החלשות, שאותם אני מכיר מהעבודה שלי בתור עיתונאי, שזה לבנון וסוריה, אבל לי זה ברור שזה אפקט דומינו שרק ילך ויחמיר.
אוקיי, להאשים את המערב בצרות של מדינות...
לא האשמתי.
עניות.
אני רק...
היה לך משהו בטון.
לא, בכלל לא.
סבבה, לא, אבל לא. אז בוא ננקט.
אני לא מאשים אף אחד, כי אני חושב שברגע שיש לך כוח על, אז מן הסתם שלא יהיה השפעה מאוד גדולה, ואנשים ירצו לעשות מזה כסף, ולחיות, כאילו, אתה יודע, תחת הכנף של הדבר הזה. ולא, כאילו, אין לי ביקור. מי אני שיבקר איזה משהו? יש לך את ההיסטוריה. היסטוריה בנויה ככה.
שכן.
זה מבחינתי נראה...
למרות שזה גם לפעמים מקבע.
אני אגיד לך אבל מה אני חושב.
יש סיפורים שלא סופרו, בוא נגיד ככה.
בוודאי, אבל בסופו של דבר אתה לא...
בוא נגיד שעת של היסטוריון היא לא ממש מימנה.
חד משמעי, אין אמת. סומוד, מה שאנחנו מדברים עליו, הסיבה שאתה פה זה בגלל שאתה אחד המורדים. מורד זה מישהו שבא, מביא את עצמו למצב של התמעטות. של להיות בין מיעוטים, לא כמו ששמעת
בין בטלוויז... מיעוטים בתוך בין מיעוטים.
בדיוק, בדיוק. זה לבוא ולהתמעט, כי כשאתה נולד בתור דרוזי, אתה נגיד, יש לך את ההפרדה הזאת בין הכוח הגדול לזה הקטן שלך, ואתה צריך לבוא להישרד. אתה צריך לשרוד. ויהודים מאוד מזדהים עם הדבר הזה, בגלל זה אנחנו מזדהים מאוד עם היהודים.
כן, אני זוכר... כי הם גם מיעוט נרדף.
לגמרי. נגיד השואה עליי, זה היה אחד השיעורים בהיסטוריה שהם הכי השפיעו עליי בתור בן אדם, והם עדיין עושים את זה. וזה נטו בגלל שזה מאוד, מאוד קרוב לנו, שפתאום מתישהו יחליט שאתה אמור להיות מבוטל, ורק בגלל שהם יכולים, הם עושים את זה, ואנחנו רואים את זה גם פה במזרח התיכון ובכל מקום, זה טבעי. ברגע שיש לך כוח, במיוחד שיש לך מונופולים על הכוח, אז יהיה לך שימוש לרעה במערכת הזאת.
איבדתי אותך. התרכזתי במים.
בסדר גמור, אז תשתה. מה שאני מנסה להגיד זה שכשאתה בן מיעוטים, אתה יודע שאתה לא מערוב, ואתה צריך לשרוד. וזה יוצר לעצמך מצב שבו אתה, יש לך את התפיסת עולם שלך, ויש את התפיסת עולם של הרוב.
של הרוב, נכון.
והמעבר הזה, הריקוד הזה, בין הם חושבים ככה, אני חושב ככה, זה נותן לך איזשהו אימון לשריר בראש של לנסות להבין.
אבל בוא נגיד שהברית היהודית דרוזית, נכון, היא התבססה, בוא נקרא לילד בשמו, כן? היא התבססה על אינטרסים נטו.
זה תמיד אינטרס.
וזה תמיד אינטרס. לא היה שם אהבה גדולה.
זה כמו, אתה יודע, כשהייתי יותר צעיר, הייתי אומר לכל האלה שמכנסים לוויכוחים, כי אני כבר לא עושה ויכוחים פוליטיים, אבל פעם הייתי טוב בזה. אז הייתי אומר לאלה שהם פרו-פלסטינאים, תגיד להם, תקשיבו, חבר'ה, מבחינתי, בתור בין מיעוטים, אני מסתכל על שני הצדדים נלחמים, ההבדל ביני, מבחינתי, הוא למי אני הולך לשלם מיסים. וראיתי איך אתם מקימים מדינה, וראיתי איך היהודים מקימים מדינה. וואלה, אני אחתום על העסקה הזאת כל פעם מחדש. אין פה שום דבר אחר. וזה קצת זה, כי בסופו של דבר זה הכל אינטרס.
זה התבסס בהתחלה על אינטרס, אבל אני חושב שב-2021 יש אמוציות אחרים לגמרי מהאינטרסים שהיו בהתחלה. נגיד, אני למשל אוהב את המדינה. אני לא אוהב אותה, כי...
אתה יכול לאהוב מדינה?
חד משמעית, פטריוטיות זה לא איזה משהו שנעלם מהשיק, אחי.
אתה שולח מכתבי אהבה למס הכנסה?
חד משמעית לא. אני לא מדבר איתך על הרעיון של המיסים ולאסוף מחלשים וכל השיט הזה. אני מדבר איתך על רעיון שיהיה לך בית מגודר, שאתה יכול לישון בו בשקט. כמה אנשים יש להם את זה בפלנטה עכשיו?
חד משמעית, זה פריבילגיה מדהימה.
זה פריבילגיה מדהימה, ואני מוכן לחיות עם זה, בגלל זה אני אוהב את המקום הזה.
וזה השריר שגורם לך, כי נגיד מי שבעד פלסטינים בדרך כלל הוא חושב שהוא צריך לבטל את הישראליות לגמרי. בוא נזרוק אותם לים. בוא נחבר את ה...
לא, בוא נעשה מדינת כל אזרחיה.
בדיוק.
בוא ניתן זכות שיבה לכולם. אבל זה יערוס את הקניין. זה, 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 זה ייצור איזון. אנחנו חיינו בערך 70 פלוס שנה כדי ליצור מין סוג של איזון. בוא נגיד לזה במחאות ישראליזציה, דמות שהיא מייצגת את ישראל, לא את עיראק ולא את מרוקו ולא את... יש נצוצות של הדבר הזה. אנחנו מתחילים לבנות טיפוס ישראלי.
אני לא חושב.
אני כן חושב, כי אני מתחכך עם אנשים שהם בוא נגיד ככה, יש להם אקטיביזם פוליטי.
מה שאני לא מסכים איתך, זה מה שאתה מדבר עליו, זה יעל לפיד עם הישראליות. שעם זה, אני במהלך החיים שלי, שמתי לב מאוד, כי אני הייתי גם לוחם בעוקץ, ואני אמרתי את זה הרבה פעמים, שאני אוהב את המדינה, ואני חי את המדינה. גם אמרתי פעם שאני קושי שניסה להפוך את האור שלו טלאים טלאים, ולתפור אותם מחדש, כדי להיות ישראלי. אבל המדינה ראתה אותי תמיד כדרוזי. ולא משנה מה עשיתי, ולא משנה כמה התאמצתי, ולא משנה מה. זה כמו שאמרתי, אני אסתכל, זה קרד פעין אמו רזל.
אולי התפיסה הזאת היא בעיה שלך ולא של הממסד?
לא, אז בוא אני אסביר לך, כי איך שאני תופס את הממסד היום, ממסד זה בסופו של דבר, זה קובץ של מוסדות. אי אפשר לאהוב מדינה, כי מדינה זה מס הכנסה. מדינה זה מה? מדינה זה ביטוח לאומי, מדינה זה לא יודע מה, כל הארגונים האלה, והרבה מהם הם חברתיים, והם לא קרובים לשום דבר שהוא קרוב לחברתי, אבל יש הבדל מאוד גדול בין האנשים שמרכיבים את המדינה, לבין המדינה כמדינה. ולא הייתי בוחר לחיות במדינה אחרת.
ברגע סליחה שקטעתי אותך, ברגע שקולקטיב מתאסף, והוא מחליט לבנות מדינה.
אוקיי.
הוא צריך להציב תנאים, נכון?
כן.
מיסים, זה חלק מהם.
מיליון אחוז. אבל אני חושב שצריך לעשות...
תקשיב, גם לי יש פנטזיה לגור במערב וירג'יניה עם חבית בירה בתוך האדמה, אחי, ושאף אחד לא יתערב לי בהכנסות ובהוצאות. עולם...
ולמה זה כזה מופרך?
מאוד, אני מאוד...
ולמה זה כזה מופרך?
כי אתה לא יכול.
אנחנו נראה. אני...
אתה לא יכול, לא הבנת את הכוונה שלי. אתה לא יכול במדינת ישראל. אנחנו 7, כמה מיליון אזרחים?
אני לא יודע אם אנחנו כבר...
אתה יודע מה הטעות של הממסד?
נו.
שהוא כבר שנים מנסה לנהל כלכלה של ארצות הברית על נתח אוכלוסייה שהוא שכונה במנהטן.
כן. שמע, אני לא רוצה שזה יגלוש יותר מדי לנושאים האלה, אבל אני רק חושב בדעה ש...
לא, אבל אתה טענת שאי אפשר לאהוב מדינה. עכשיו, נכון. אני מסביר לך למה אני אוהב את המדינה. אני אוהב את המדינה לא בגלל הקטע של המסים, לא בגלל הקטע הבירוקרטיות, לא. אני אוהב את המדינה כי היא בית.
כי היא מאפשרת לך תנאים בסיסיים, נכון? בגלל זה אני גם עדיין עושה מילואים ואני עושה את ה...
ותקשיב, אלוהים, אתה רואה אותי, אלוהים לא בירך אותי בנתונים פיזיים שאני יכול להגן על עצמי בשטח, כן? או שכן, לא יודע.
לא, לא, אוקיי, אתה אוהב להראות שאתה חלש ואתה זה, אבל אתה לא. גם ראיתי אותך מתאמן, שזה מבחינתי דבר נפלא. דרך, אני נגיד שומר מאוד על התזונה ועל הספורט וזה, ולראות אותך, בן אדם שמציע עצמו שהוא מאשן, ושהוא סובל מחרדות, ושהוא זה, מעלה סרטונים שלו נראה גם קצת מגוחך, שהוא מנסה להתאמן, זה מעורר השראה. ואני חושב שזה אחד מהדברים שעושים אותך על המותג הזה שקוראים לו סומוד.
תקשיב, יש אמירה, שצצה לי במוח יום אחד כשהתקשיתי מאוד לצאת מהבית והלכתי לקנות עגבניות מהמכולת. הגעתי למצב שאני רוצה לקרוס. הגעתי למצב, אז בוא נגיד ככה, זה הליכה של פאקינג 100 מטר מהבית. זה לא איזה משהו שהוא לא, אתה יודע...
זה בתקופה...
זה בתקופה הכי חרה שיש, שהייתה לי בחיים. והגעתי לאמצע הדרך, ופשוט רציתי לקרוס. ואז צצה לי אמירה במוח. סומו, תנצח עם מה שיש.
וואו. וואו. וזה היה אירוע שמה גרם לך לעשות?
ששינה לי את כל התודעה. זה היה סוג של טריפ. אני מאמין שזה היה טריפ. זה שינה לי את כל המחשבה על התבניות החברתיות. שוב, אני חוזר לזה. כמו שדיברנו בהתחלה.
כן.
אוקיי, אני מפחד עכשיו. סבבה.
אבל תיקח על זה אחריות.
כן. אני לוקח על זה אחריות, זה אני.
יפה.
העוינות של הסביבה היא לא מעניינת.
יפה. זה מאוד סטואי מה שאתה אומר. זה כאילו מרקוס אוריליוס מדבר על זה שאתה כבן אדם, שהוא פילוסוף סטואי, הוא היה מין קיסר כזה שהיה לו את האימפריה הכי גדולה בעולם, והוא רשם לעצמו יומן של איך בן אדם צריך לחיות, וזה ספר שאני מאוד ממליץ לך עליו.
איך קוראים לו?
היגיונות, כאילו זה מדיטיישנס באנגלית, בעברית נראה לי תרגמו את זה להיגיונות עם עצמי או משהו בסגנון, אבל כאילו בן אדם שמדבר עם עצמו.
התרגום תמיד חרה. מזל שלא תרגמו את בטמן איש התחת.
כן. נכון, יש קטע כזה של לתרגם דברים מאנגלית לעברית, וזה גם... אומר עלינו הרבה כבני אדם, עכשיו קפצתי קצת נושא, אבל מרקוס אוריליוס מדבר על זה שאתה צריך לקחת אחריות, ושאתה לא יכול לקעוס על מצב שהוא חיצוני, זה כמו להתעצבן על הגשם. זה המצב. אם זה תצליח, זה כאילו מדהים שזה הציל אותך. ובקשר לשפה, זה אותי מאוד מדהים איך זה שאנגלית היא שפה, נגיד, של פעלים, ועברית וערבית הן שפות של תואר. איך זה משנה? זה כאילו, he is a man.
Yes.
הוא לא אדם. וזה חלק, התחלתי להגיד לפני, של המרד, אז הקיום שלנו הוא אנרגיה, זה לעשות,
זה לפעול. או בכלל לקרוא לחיה אית, נגיד, זה מגדיר עצם, דומם, זה בכלל דפוק. כאילו, אני יכול לקרוא לכלב שאני חי איתו, כבר שנים, והוא מציל לי את החיים בקטע של אהבה ללא תנאים. אית? זה לא...
אבל מצד שני, אתה גם אמרת את זה, אנחנו היצורים היחידים שיש להם תודעה. זה כמו שאמרתי לאדי, שאנחנו...
ותציין את מה שאמרתי, אנחנו גולשים קצת למחוזות מדכאים, סליחה אם מישהו שומע כאן וזה מעלה לו טריגרים.
למה מדכאים?
שאנחנו היצור היחיד שמתאבד.
אנחנו היצור היחיד שיש לו תודעה על כדור הארץ הזה. וזה כבר בפני עצמו מציב אותנו במצב מאוד קשה, כי אנחנו בודדים ומנסים להבין את העולם הזה, אנחנו מנסים להבין אותו על ידי בני אדם
אחרים. כן, האמת שאתה נולד לפלנטה בלי תשובות לכלום, ואז אתה מתחיל להתחרפן על הדרך. אני חושב בכלל שרוב הצרות בעולם זה פחד ממוות. אנשים רוצים להספיק דברים לפני שהם מתים, ואז הם מתחרפנים לגמרי. הם נהיים וירוס.
ולך בתור בן אדם שהיה לו חרדות ודברים, אז מה המוות עושה לך באמת?
האמת ש... בוא נגיד ככה. מוות הוא לא מפחיד. מה שיש מאחורי המוות, זה מה שמפחיד. כי אתה... בוא נגלוש למחוזות קצת רוחניים, אוקיי?
חופשי.
גם תמיד. הבן אדם הכי... טאיסט בעולם, לא יודע, שקעקע את דרווין על, על, על החזה שלו, יש בו איזה שוק של פינה של ספק שאולי יש פה בעל בית. אולי. עכשיו, הקטע הזה שאתה מת ואין כלום אחרי זה, זה נוח. בוא נגדיר את זה כך. אבל... אם יהיה, ויש לי את הספק הקטן הזה, שיש את החלוקה של הגן עדן, וגנום, וכף הקלע.
מה... לי זה ברור נגיד שזה שטויות.
אוקיי, הבנתי אותך, כי אתה סוג של בן אדם ש...
אני חושב גם שהגבול בין המוות לחיים הוא מאוד לא ברור, כמו שאנחנו חושבים שהוא כזה ברור.
אני יכול לספר לך משהו?
בטח.
אבא שלי, כשהיה בבית חולים, הוא נכנס לקומה. לא, לא לקומה, לסוג של, של מוות רגיל. הלב שלו הפסיק לפעום.
עכשיו עם הקורונה?
לא, לא עם הקורונה. בהתחלה, כשגילי לו אז את הבעיה הכרונית שלו, בבריאות. הוא נכנס לסוג של מוות קליני, והוא סיפר לי אחרי זה, כשהוא חזר, אחרי שעשו לו אחיה, שאיזה אור צהוב גדול הרים אותו לשמיים, ואז החזיר אותו לגוף.
וואו.
ועכשיו הוא אמר לי עוד משהו שדי תפס אותי. אם המוות הוא ככה סומות, אני רוצה למות.
גדול. גדול. כי גם אבא שלי אומר את זה. אבא שלי אומר שמוות הוא לא עונש. לפי דעתי, אם נקעקע את זה לפעמים, זה טוב לזכור את זה. כי אנחנו צוברים הרבה דברים בחיים. זה אנחנו כמו אוגרים כאלה שמנסים לאגור כל מיני דברים, ותכלס...
זה מה שמטריף אנושות, דרך אגב. זה מה שאמרנו.
נכון.
אני חושב שזה הסיבה.
כי אתה נקשר לדברים שאתה לא יכול, אין לך שום מקשרות.
אני נראה לי יש לי רגשות לסוני 5 שלי.
מתי בכית פעם אחרונה?
שנשבר לי האקסבוקס. מתי בכיתי פעם אחרונה? האמת שיש לי אישו עם בכי.
אוקיי.
אני לא בן אדם שבוכה ואני חושב שזה מהפרעה נפשית. זה קשה לי מאוד.
אני יכול לדבר קצת על ההפרעה הנפשית שלך?
ברור, אחי, חופשי.
אוקיי, אז בוא, כאילו, איך זה התחיל? מה אנחנו מדברים פה?
בוא נימנע מסמטאות של טריגרים, אני אספר על זה בגדול. היה לי אירוע ממש לא נעים, וחייתי איתו כמה שנים מאוד טובות, ופתאום זה צץ משום מקום, הייתי בכלל בדרך התחלתי, בוא נגיד, בתואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה, לא דיברנו על זה, האמת. והייתי עובד, מכניס איזה 12-13 אלף, אתה יודע, מזכורת מאוד ממוצעת ויפה, שמשאירה אותך בן אדם עם... בוא, איך נגדיר את זה?
יש לך כסף.
לא יש לך כסף. עם סוג של... יכול להגשים מטרות מסוימות עם הכסף הזה. אז התחלתי תואר באוניברסיטה, והייתי על גג העולם, כאילו הייתי בסוג של עשייה, התחלתי לבנות את עצמי. פתאום הייתי בדרך חזרה בבסה מהעבודה, ופתאום פלשבקים התחילו להופיע. אני קרסתי.
כמה זמן אחרי האירועים?
בערך 5 שנים.
וואו. ואז קרסת?
ואז לא הצלחתי להבין מה המקור של זה, ואז כאילו... התעוררתי מהטריפ הרע הזה, בוא נגדיר אותו ככה, הבנתי שמשהו השתנה לנצח. אני כבר לא חוזר להיות סומות שהייתי. נגמר הסיפור. אחרי הדבר הזה שחוויתי אותו, זה היה היום ונורא אחי. ואז חזרתי הביתה והתחילו כל הלופים של החרדות, שאתם יודעים, אתם מכירים את הסירקלים האלה שאתה נתבע בהם ואז... נתקע עד שיש איזה מוטיביישן שמוציא אותך.
וכמה נתקעת?
4.5 שנים בערך.
וואו. 4.5 שנים שאתה לא עובד, לא עושה...
כלום, אחי. כלום. פעם אחת טבעתי נכות בביטוח הלאומי, הלכתי לוועדה רפואית, הם אמרו לי שאני יכול לעבוד ביוקנעם. אז משם הבנתי שחר לא יצא מזה.
כן, האמת שזה דווקא מזכיר לי ציטוט אחר שלך שקראתי, וזה נראה לי זמן טוב להציג אותו, כי אתה גם מדבר הרבה על מה שאתה מגדיר אותו, העוני שלך, ועל זה כאילו איך שאתה תופס כסף, ואני אשמח לדבר איתך עליו, אבל אחד הדברים היותר כיפים, זה שאתה בעלים של עסק, שאוהב את המדינה, ואז קורית קורונה, ואז רואים אותך גם מי שעובר על הפיד שלך, איך כל פעם אתה מנסה להתעלות באיזה משהו. תשמע, להקים עסק בישראל זה לא כזה פשוט, בטח לא עסק של אוכל, בטח לא בשנת הקורונה, בטח כשאין לך ניסיון לפני זה, ובטח שאתה שם את השם שלך ואתה, כאילו זה מוריד אותך על הברכיים. אני הייתי במקום הזה.
האמת שכן.
ואני יודע, אבל... בין, כאילו, ביולי 2020, אתה אומר, אני לא כלכלן גדול, אני רק יודע כלל חשוב. אם יהודי מחלק לי כסף, אני בורח.
הנה, עובדה, מה אתה עושה? הם רוצים את הכסף בחזרה, מה?
נכון.
בריבית הריבית.
אז זה מחזק לי את העניין הזה שאי אפשר לאהוב מדינה, ואי אפשר, לי הייתה ציפייה שהיא תעזור לי, אני הייתי שם.
יש מצב שהתבלבלנו ולא שמנו חוצץ בין אוכלוסייה למדינה. כי התפיסה שלך על המדינה זה ממסדים.
נכון. כי זה מה שזה.
ומשרדי הוצאה לפועל, ובכללי.
זה ארגון שיש לו הרבה פנים והרבה צורות, שיש לו מונופול על הכוח. זה האמנה החברתית. זה גם המודל של כל המדינות שיש עכשיו, שאני חושב שזה מודל שהוא הולך לעמוד במבחן ההיסטוריה. אני חושב שזה מודל שהוא לא יחזיק הרבה זמן.
מה אתה חושב שיחליף אותו?
לא, זה כבר נבואה שניתנה לי שוטים, אבל אני לא חושב שזה עובד בשום מקום, כי זה תמיד מגיע לסף דיקטטור. ארדואן הוא דיקטטור, יש כאלה שיגידו שביבי היה דיקטטור, יש שיגידו שבן גוריון היה דיקטטור.
תקשיב, אנחנו בהזיה שהתקדמנו משנות הביניים, אנחנו לא.
זה, סם או
סם. אם שם אספו מיסים בכוח והפחדה, פה...
זה יותר תוחכם פשוט.
כן.
ויכולים להדפיס כסף ולבוא להגיד לך...
בזה אנחנו מסכימים, נגיד. אבל השאלה, האם אני בתור שמרן רוצה שזה יתחלף?
אני אנסה לשים אותך בעיניים שלי.
כי אנחנו ראינו את העניינים של הממשלות.
כן. שמע, מה שיבוא והשמרנות שלך, אני נותן לה מן הסתם כבוד, ואני לא יכול גם אפילו לחלוק על זה, כי זה לא שיש לי את כל התשובות. אבל אני אתן לך את הניסיון האישי שלי. אני עיתונאי, קצת מכיר את המזרח התיכון, וב-2011 התחיל העניינים שם בסוריה, והיה איזשהו ריאיון עם בשאר אסד ב-BBC. לא זוכר איך קראו לגברת שעשתה את זה, אבל אחרי הריאיון היא אמרה שהרושם שעשה עליה בשאר, שהוא דיקטטור בעל כורחו. זה כאילו כפו עליו להיות דיקטטור.
ממש.
עכשיו, עזוב תשתיות שכאילו, אתה יודע, BBC ואנשים מאמינים לה, ונגיד, אני באותה תקופה הייתי עיתונאי, הייתי בטוח שאתה קורא בעיתון, אז זה האמת, אז הוא כנראה דיקטטור בעל כורחו. לא, קשה מאוד להבין מה האמת ומה לא האמת. אז בפרפרזה על זה, אני הייתי איש עסקים בעל כורחי. לא היה לי עניינים בכסף ודברים כאלה. איכשהו יצא שהייתי, נהייתי איש עסקים. כל הזמן, כל החיים שלי הייתי סוציאליסט, הייתי בעד צדק ועד שוויון, שכולם יהיו כזה, אתה יודע, שתהיה חלוקה יפה וזה, ואז מתישהו בגרתי והבנתי...
מתי קיבלת את הביתה לפרצוף?
זה... היו לי זה כל מיני גלגולים. אני רוצה לשמוע את זה, אחי. היו לי זה כל מיני גלגולים. היו לי זה בהתחלה כשהעסק
שלי... בוא נגיד, מה המיין אבנט של זה? מה גרם לחליפה לעבור מ... לא יודע, מגישה, ממחשבה סוציאליסטית ל...
מרב מיכאלי, ולא איך קראו לה, שלי יחימוביץ' עם הסוציאל דמוקרטיה. אני קניתי את השטויות שהיא מכרה, והיא מכרה שטויות כאילו זה כלכלה פר אקסלנס, ואמרתי, שמה? אפשר לחלק את העולם, יותר שווה, יותר נכון, יותר טוב, גם כשהייתי איש עסקים. אבל במהלך השנים, ככל שהעסק שלי גדל יותר, והבנתי עד כמה זה קשה יותר, כי בהתחלה כל פעם ששילמתי צ'ק למע"מ ומס הכנסה, עשיתי את זה עם חיוך מאוד גדול על זה שאני תורם חזרה למדינה, ואני שוב, יש בי איזה משהו, כמו שאתה אמרת, אני מודה לתנאים הבסיסיים פה, אני גם מודה לאנשים, כי כיף לי איתם.
כן, גם לבני אדם בכללי יש נטייה לחייך אחרי שדופקים אותם.
כן, כן. זה בצבא, כשעלינו על האוטובוס, אז הנהג אוטובוס היה שם, אז אנחנו הדרוזים עלינו ראשון לאוטובוס, כי ירדנו בטרמפים, הוא לא זוכר בדיוק איך ללשכת גיוס. וכל החבר'ה היהודים, אז באים עם המשפחה, מתחבקים ומצלמים אותם ונשיקות, והנהג אוטובוס יושב איתנו הדרוזים, רק אנחנו הדרוזים יושבים שם באוטובוס, תחייך, תחייך, מצלמים אותך אידיוט. אז זה בדיוק, בדיוק זה. השיר חייכים אחרי שדופקים אותם. לגמרי נכון, זה... היסטורית זה נכון.
חבר'ה, תן עשה הפסקת סיגריה.
טוב, יאללה. אז אנחנו חוזרים אחרי...
כן, אני רוצה לחזור לאחרי הפסקת סיגריה. אני מכור כמו כלב, ואני רוצה להפסיק עם זה דרך אגב, וכנראה שזה לא יקרה בשנים הקרובות, כי אני ממשיך ליפול לזה. אבל אני רוצה להחזיר אותך לנקודה שדווקא אני רוצה לדבר עליה. הקטע של התפיסה שלך שהמדינה היא כאילו משרדים ובירוקרטיות וכל זה, אתה צודק חלקית. אבל אני רואה מדינה כמשהו אחר, כאוכלוסייה, כאנשים, אוקיי? וזה מה שאני אוהב במדינת ישראל.
על זה אני לא יכול לחלוק איתך לשנייה, כי אנחנו יכולים, יש איזשהו חיץ, יש איזשהו פער בין דלית אל-כרמל לתל אביב, וזה הסיבה שאתה יושב פה, כי אין כמוך מישהו שיכול להבליט את הפער הזה ולצחוק על זה, וזה, מישהו אמר פעם שסטנדאפיסט זה מי שמצביע על משהו שכולנו רואים, רק פתאום אנחנו...
תאמין ממנו.
בדיוק. וזה מה, אתה עושה את זה מאוד יפה, וזה הסיבה גם שנהיית כזה, דרך אגב, מה ההישג הכי גדול שלך, או מה משהו שגרם לך כזה גאווה של, וואלה, עשיתי את זה וזה היה טוב.
אתה מדבר על גאווה עצמית?
כן, לא יודע, הישג שאתה גאה בו.
חד משמעית הניצחון על החרדות. חד משמעית.
יפה.
זה לא מתקרב לכלום.
ופוסט שאתה הכי אוהב?
פוסט שאני הכי אוהב? לא יודע, יש כמה. יש תחרות.
אוקיי.
אני חושב בכלל שפייסבוק נהייתה פלטפורמה מאוד מאוד שיווקית.
ואתה עושה איזו עבודה מאוד גרועה לעצמך.
כן, ברור.
כאילו אתה שונא לשווק את עצמך. אני רואה אותך כזה מתפתל כל פעם שאתה צריך לעשות איזה משהו של לשווק את עצמך.
כי עדיין יש לי מחסומים. אני לא אגיד לך שלא. אני מדבר איתך גם עם כן הנפש עכשיו מהמעמקים.
וזה עדיין, למרות שאתה רואה, איך הפוסט שהוא פחות מ-200, 300, 400 לייקים, לא?
כן. לא, זה גם לא מדד הלייקים האלה, אבל נגיד, מתי אני מוחק פוסטים שהם בלי לייקים? כשזה בדיחה. כי זה מתאר סיטואציה שאתה סטנדאפיסט עומד על הבמה וזורק בדיחה, ואף אחד לא צוחק. אז כאילו, זה כן. אבל כשאני כותב רציני, גם עם 90 לייקים אני חי בשלום.
ואתה חושב להיות סטנדאפיסט?
לא יודע. האמת שאני לא יודע. אני חושב שלהצחיק אנשים, זה יותר קשה לגרום להם לבכות.
חד משמע.
כי נגיד, קח לדוגמת הדרמה הטורקית, תערב איזה אפקט אמוציונלי של נגיד אימא, ועוד איזה מוות, ויצרת דמעות.
כן, זה קל יותר.
כן, אבל בתור סטנדאפיסט אתה עולה על הבמה, אבל אתה צריך להצחיק אנשים שכל אחד בא מרקע אחר, כל אחד חווה מלחמות אחרות, כל אחד, יש מצב שתדבר דברים ש... לא מדברים לאיזה מישהו או משהו, ואז כאילו, זה האתגר האמיתי, למצוא את העמק השווה שמצחיק את כולם. כי כן. סטנדאפיסט בסופו של דבר צריך להצחיק, לא, הוא לא נוגע, הוא לא... למרות שאני לא מסכים עם זה, כי זה תבנית מאוד...
ומה צריך לקרות מציקה. כדי שתעבוד על מופע משלך? אתה גם סוגר את החומוסייה צריך להגיד,
כן.
ואתה גם בכלל, אפרופו דלית אל-כרמל תל אביב, אתה בכלל חושב לעזוב לתל אביב.
אני חושב לעזוב לתל אביב, למרות שזה אתגר מבחינתי, כי אני עושה את זה בסוג של 0-0 עם הבנק. ואני חושב שתל אביב היא סוג של במה שתגרום להתפתח. כאילו, אני לא בטוח בזה, אני... סוג של זורק את הקוביות.
ואתה מדבר הרבה על המצב הכלכלי שלך. זה משהו שמלווה אותך תמיד ביום-יום?
ברור, אחי.
כן?
עוני זה תורשה. עוני זה עובר בתורשה.
הנה, כך, בן,
קיבלת עוני.
קיבלת לך, כן.
גרחת וסקרת.
כן, למישהו אחר קיבל וילה ואיזה צפון תל אביב, אתה קיבלת עוני, מברוק. אבל מה אמר הקול שלך בראש? אם זה תצליח.
שזה בסדר.
זה
שזה לא מחלה.
נכון.
שזה לא מחלה. במיוחד לא ב-2021, שגם בן אדם אני יכול די לשמור על איכות חיים שהיא סבבה לה.
אבל ברמה האישית זה לא גורם לך איזשהו דיסוננס שבו ברשתות החברתיות אתה מאוד מוצלח ומאוד
תקשיב,
כזה...
תקשיב. בטח שזה יוצר תסכול. בכללי עוני יוצר תסכול, אחי, כי אתה נגיד רוצה דברים שאתה לא יכול להשיג.
כן.
אבל צריך להיות שלם עם זה. כי זה חלק מהעניין, שאתה unable to get. זה לא מחלה.
נכון. לא, זה לא...
וכל דבר שאתה משיג, הוא פי עשר מרגיש לך יותר טוב, ומרגיש לך יותר שנלחמת עליו באמיתי, ולא קיבלת אותו על איזשהו מגע של כסף או משהו.
זה כמו שלפני שבוע היה לי כזה יום מאתגר, כאילו היה לי תקופה קצת מאתגרת, ואז בסוף היום בכיתי למנר ואמרתי לה, תקשיבי, זה מאוד קשה לעשות את הבן אדם שאני מנסה לייצר. ובאמת הייתי, כי זה דורש הרבה מאוד עבודה, אבל מצד שני זה מה שיעשה את זה להצלחה, אחרת זה סתם כזה, אתה יודע, לקבל דברים כמובן מאליו. אז, אבל אצלך דווקא הכל התחיל בכלל ממוזיקה.
כן, לא, 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 לא בדיוק ממוזיקה. בזמן שלי שישבתי, שנתקעתי, בוא נגיד ככה במרכאות, בבית, היה לי הרבה זמן פנאי. ובוא נגיד שהיה לי המון זמן לכתוב, ואז התחלתי לכתוב ברשת, והקהל התחיל להגיע. ובאיזשהו שלב הקהל הזה גם הפך לסוג של משפחה, כי בקטע של ההומור וה... והבדיחות וכל הדברים האלה שכתבתי, גם דאגתי מדי פעם להכניס איזה מימד אישי.
אני חייב להגיד לך משהו על המימד אישי הזה. אני חולה על ההומור שלך, וכל פעם כל מילה שאתה כותב היא מצחיקה אותי בטירוף, אבל אני חייב להגיד שהפסומוד הפורח האמיתי זה כשהוא בא ואלה מדבר על אהבה, או מדבר על, על מה שקורה לך בתוך הלב, בתוך הראש, זה, הייתי צריך לעשות תחקיר לשיחה הזאת, אז כאילו עברתי על כמעט כל הפוסטים שלך, וככה גיליתי שנולדת ב-89.
כן,
בדצמבר.
שנה טובה, אחי. לא, לא בדצמבר, בנובמבר.
בנובמבר, נכון, 11-11, נכון.
11-11. עם דיקפריו.
יפה.
בר, היה לך אלטרנטיבה יותר טובה. מה אני אגיד לך?
כן. חבל שהיא לא שמעה עליך, באמת.
כן, כן, אבל היא עבוד, אחי.
אבל כשאתה מדבר על אהבה, זה שם מתחיל הקסם. שם מתחיל סומוד בהתגלמות הכי יפה שלו, בעיניי לפחות.
איזה, יש המון גוונים של אהבה שאני מאמין בהם. על איזה אהבה אתה מדבר?
אני לא זוכר את הפוסט אחד, אפילו נתתי אותו לירין שתקרא אותו, שעל כל דברים שרצית לעשות, אבל בכל זאת אתה עוצר את עצמך. כל הדברים שהיית רוצה להגשים ולעשות עם, עם מי שאתה אוהב, ולהיות במקום הזה של נתינה ולהיות בן אדם יותר, יש בך שם אמת מאוד ברורה כזה של תקשיבי, אני יודע שאני, אני אגיד את זה כזה, אני שבור, או שאני לא שלם, או שאני לא בצורה הכי טובה שיכולה להיות לי, אבל... הייתי רוצה לעשות את זה ואת זה, ולהתחיל לאט לאט, ובכל זאת יש בי את המחלה הזאת, או את הדבר הזה, שאני גם שם אותו פה מול כולם, והוא אומר לי, לא. וזה המלחמה שלי. ומבחינתי, זה באמת היה מהרגעים הכי יפים שלי יצא איכשהו לגעת בסומוד, עם הסומוד, עם האוסמו אג'יסמו, נושא את השם שלו על הגוף שלו.
בכללי, לגעת באנשים, אחי, זה צריך קצת אומץ. כי בוא נגיד שאתה יכול לספר סיפור על איזה מישהו שהציל כלב, זה ירגש אנשים, אבל אין להם את הקטע של הכישוריות לעצמם. הרי אני לא היחיד, נגיד, שמתמודד עם חרדות,
נכון.
אוקיי? ברגע שאתה כותב על זה בפתוח, ואתה מדבר על זה בפתוח אפילו פה, זה גורם לאנשים שהם בתוך הארום, בוא נגיד במרכאות, להגיד, בואנה, הבן אדם הזה, יש לו את מה שיש לי, והוא מדבר על זה בחופשיות, הוא לא מסתיר את זה, הוא לא מטטה את זה מתחת לשטיח. וכאן אני חושב שסומודה עוזר לאנשים מגיע.
יפה. שרואה אנשים כאנשים.
כאנשים.
יפה.
ולא כלייקים.
זה המרד, זה כן. המרד שאני מקווה להתחיל אותו יחד איתך פה עכשיו. כי אני לא יכול שלא להסכים איתך יותר. לא, לא, אנחנו עדיין ממשיכים, אנחנו צריכים שתספר לי קצת על ה... הוא סימן לי עם היד, חושב שזה... לא, אנחנו צריכים לדבר קצת יותר על המוזיקה שלך.
איזו מוזיקה?
כשאתה יושב עם הגיטרה ומנגן, מה זה...
תקשיב, בוא נקרא לילד בשמו, אני לא איזה קלפטון, לא, לא, תצא מזה.
נכון, לא.
אני יוצר למגירה, ויש בי איזה נוצצות, ניצוצות כאלה של, של וואלה, אתה צריך לעשות עם זה משהו. וזה יותר חזק מהסטנדאפ, כן? אני אוהב לשיר.
יפה.
למרות שיש לי קול של עורב, כן? אבל גם אביב גפן עשה מזה קריירה, כן?
לא, זה היה, זה אף פעם לא עצר בעד אף אחד, נראה. יפה. ואתה שייך למשפחה שהיא משפחת בירני בדלית קרמל. מה אנחנו יודעים על המשפחה שלכם?
שהם באו מבירת קפטין.
מה זה?
בסוריה.
אוקיי.
בגלל זה הקטע של הבירני, כאילו הבארים.
שוב פעם? לא, לא הבנתי.
יש מין רע. איך קוראים?
עיירה כזה.
לא, ממש לא עיירה.
נו.
יש לזה הגדרה אחרת בעברית.
דייה זה, זה כפר קטן כזה.
ממש ממש קטן, חברים. וקראו לזה בירת קפטין.
בירת קפטין, אוקיי.
וזה המקור שלנו, משם אנחנו באנו. בגלל זה קוראים לנו הבירני.
אתם יודעים מתי הגעתם? כמה אתם בכפר?
400 ומשהו שנה.
וואו. אתם משפחה ותיקה פה.
כברור.
אני הסתלבלתי הסלח בדריה שהם הגיעו ב-48. אנחנו כזה, אתה יודע. אוקיי, אז הם הגיעו מסוריה?
משפחת בירני, אתה יכול לקרוא לה מבין חלוצי המתנחלים במדינת ישראל או במה שהיה פעם פה.
יפה. ויש קשרים עדיין לסוריה, אתם זה?
לא, מאוד קשה גם ליישם את זה, וגם תכניס את זה לזה שלא היא פה לי בקטע של הביטחוני, אחי.
שלא היא... למה?
זה תחקיר ביטחוני, לא...
איזה תחקיר ביטחוני? עזוב אותך, מה? יש לך בני משפחה שלפני 400 שנים, כאילו, לא בחרת איפה להיוולד. אל תהיה כל כך...
לא, אבל תוריד את זה. תוריד את זה, אחי, תוריד את זה.
אנחנו לא נוריד שום דבר, הכל בסדר. אז באת מסוריה, ו...
כן, פותח איתם שולחן מדי שם.
כן, אנחנו נוסעים עם ה... אבל עושים משלחות מדי פעם, אתה יודע. הקשר בין הדרוזים עדיין, כן, לא סתם שואל. אני שואל על המשפחה, כי הרבה פעמים המשפחה מספרת קצת על, על האופי של החיים. נגיד, דיברתי פעם עם מירס נטור. עכשיו, אם אתה חשוב על זה...
מירס איש מרתק, דרך אגב.
כן. ומירס נטור... איך שדיברתי איתו, פתאום הבנתי שמשפחת נטור זה כמו משפחת בנאי שלנו. אחי, מלא אומנות, מלא צבע, מלא איזה...
בוהמה.
בדיוק, הם ממש הבוהמה.
אבל יש להם צד אפל, יש להם דארק סייד.
לגמרי, וזה מה שעושה את זה כזה כיף.
אבא שלי אמר לי פעם, אם אתה עובר בגן עדן, שזה כביכול המקום הכי טהור בעולם, ונוגע בך איזה קוץ בכף רגל, תדע שהם...
משפחת נטור.
נטור עברה מפה.
משפחת נטור שתלה את הדבר הזה, כן. זה יכול, יש להם...
לא, אבל זה היה סתם בצחוק, לא להתקומם נגדו משהו. זה על אוסמה.
כן. נכון, תכלס אוסמה הוא קוץ לפעמים, אבל אנחנו אוהבים את אוסמה. אז אם היית יכול ככה קצת להסביר לאיזה חייזר לגבי מה זה משפחת בירני, אז מה, איך היית מסביר?
מה זאת אומרת חייזר? חייזר במובן של המילה או חייזר מישהו מבחוץ?
מישהו מבחוץ.
הבנתי אותך.
כן. לא, שנייה, חייזר, למה?
בוא נדבר על מושגים יותר כלליים, הרי. למה משפחת בירני? אם נגיד חייזר היה נוחת פה עכשיו.
נו.
איך היית מציג את עצמך? אתה הדבר הראשון שהוא רואה על הפלנטה הזאת.
אם הוא רוצה ללמוד עליי, בעלה שאלה טובה, שאלה טובה. אבל בוא נגיד שאני בשלב שבו לגבי האנושות, אני חושב שלפני שקים ג'ונג און נלחץ על הפצצה, אני מקווה שיבואו החייזרים ויעצור
את זה. ויצילו אותנו מעצמנו.
זה כמו הנטפליקס הזה.
אני תמיד מדמיין סיטואציה שאתה יודע, יש ספינה של חייזרים שמרחפת כזה מעלינו ועוקבת כמו אח הגדול.
כן.
והמטרה הגדולה שלה זה להשמיד אותנו. ואז כשהיא רואה איך אנחנו מתנהלים, אז הם אומרים, חבר'ה, עזבו, הם ישמידו כבר את עצמם.
הם עשו את העבודה לבד, הם עושים עבודה טובה. אבל בשביל זה, בשביל שזה לא יקרה, יש לנו אנשים כמוך סומוד, ואני מאוד 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 שמח על השיחה.
אתה חושב שזה יספיק?
שיספיק למה?
שלא צריך איזה דילול אוכלוסין.
מי אני שישפוט, אחי? אנחנו... אני, זה שאלות שאם אתה במקום, לדעתי, שבו אתה חושב שרק ייתנו לך לנהל את העולם כדי, ואז העולם יהיה בסדר, אז אתה לא במקום טוב. אז מי אני? דיברת על אלוהים. אני חושב שבסופו של דבר, מה שיקרה הוא מה שיקרה, והוא אמיתי, והוא לא תלוי בנו, ומה שתלוי בנו, אנחנו ננסה איתו להצליח.
כן. האמת שאם נהפוך את זה לנתונים סטטיסטיים, אז נגיד 60% מהדברים לא תלויים בנו.
סטטיסטיקה אני פחות מעניין, אני פשוט לוקח...
עוני נגיד, תלוי בנו. אנחנו יכולים לשנות אותו.
אנחנו יכולים לשנות אותו, בוודאי. וגם בגלל זה, גם אמרתי לך, אני...
מוות לא תלוי בנו.
נכון. נכון. וזה נראה... נראה כמו בזבוז של זמן לחוס על,
כן.
על מוות. נגיד, זה אחד הדברים שהם מאוד שונים בין, בין יהודים לדרוזים. אצלנו אין מצבות בבתי קברות.
כן. אין ערך לגופה גם.
אין ערך לגופה. זה בגד שאתה לובש אותו זה. ואתה מחליף כלי. אותו. וזה נותר לך פרספקטיבה שונה לגמרי לגבי מה זה חיים ומה זה מוות. וזה כאילו, כן. זה אחר. זה פשוט אחרת.
כן, זה משנה אותך כבן אדם. אני חושב שיש איזה גוון של קסם, הקטע הזה של להאמין שהחיים ממשיכים. ואין סוף בסוף.
אבל הם ממשיכים, הם פשוט מעבירים צורה.
לא, אנחנו מדברים על הפן האישי, על העיניים, על מה שאתה רואה, על הסביבה שלך. ברגע שאתה נעלם, אתה מבין? יש קסם מסוים בזה שאתה מאמין שאתה תעבור למקום יותר, כאילו...
מאוד רומנטי, נכון.
זה עושה אותך גם, זה מבטל את מה שדיברנו מקודם, את הפחד העצום מהמוות שגורם לך להיות בן אדם חרה.
כן.
אתה מבין?
כי אנחנו שוכחים שלמות זה פועל. אתה צריך למות. אני צריך למות. ואנחנו מדחיקים את זה במקום להבין שזה משהו שאני צריך לעשות אותו. ואם תניח אותו מולך כל יום ותחשוב, זה יעזור לך קצת להתנתק מהתדמית שאתה מאוד רוצה שיהיה לך, שאתה תתאהב בצורה הכי יפה שלך, ברגע שתגיד אותה, תמוד, אוקיי, יאללה, שחרר, אז סבבה, אז למי אכפת אם...
בכלל, בכללי, אנשים, ג'וברן חליל ג'וברן, למשל, דיבר על סוגיה של... למה אנשים רוטפים את העתיד? הם רוצים לדעת אותו, הם הולכים למגד את עתידות, הם הולכים לקרוא בקפה. כשהברכה הכי עצומה בעולם, זה לא לדעת מה מצפה לך הלאה.
בדיוק.
כי הוא מביא גם על זה דוגמאות. הוא אומר, כאילו, דמיין שאישה הרה עכשיו, והיא יודעת שהתינוק הזה הולך למות בגיל 5. איך היא תגדל אותו? איש עסקים בשיא העשייה שלו, יודע שעוד 3 שנים מעכשיו הוא יתרסק.
כן.
איך הוא יתנהל בישיבה הזאת.
נכון.
אז הברכה הכי גדולה בעולם, זה שאנחנו לא יודעים מה הלאה. וזה הקטע עם המוות, אנחנו צריכים להניח לו, כי אנחנו באמת לא יודעים מתי הוא יבוא ומתי הוא ידפוק בדלת. אז ברגע שאתה מניח לו, אתה חי.
אתה מניח לו, אבל אתה שם אותו על השולחן.
ברור, אתה תמיד נזכר בו, והוא המוטיבציה שלך, אבל עדיין, יש אנשים שמתעסקים במוות כל כך הרבה זמן ביום, וזה הופך לדיכאון, ובסופו של דבר הוא חרדות.
אתה יודע איך אני חושב על זה? זה כאילו לפני שנולדתי היה שקט, ואז בום, יש מלא רעש, אז יאללה, גיים איז און, בייבי. יאללה, שחק. כאילו, אתה יודע, יש לך, זה היה מגרש משחקים
שלה. השיר פתיח של מריו.
בדיוק. בול, בול ככה. גמזון, יאללה, תביא את זה. לחשוב על המוות זה תמיד, תמיד טוב. לא להדחיק את זה, זה תמיד טוב.
כן, אבל לא לחשוב על זה יותר מדי.
זה גם לא.
כי ברגע שאתה מתחיל להתעסק עם זה, זה בור.
כן.
שוב, אנחנו מדברים על הפילוסופיה הזאת של להניח לדברים שאין לך שליטה עליה.
כן, אצלי נגיד, כי השעה היא עוד לא 12 ואנחנו זורקים שמות ופילוסופיה, ואני מנסה להביא שאני מן הסתם פילוסופיה זה משהו שהוא כזה מאוד קרוב אליי ואני אוהב אותו והוא קשור לי לזה שאני דרוזי ושאני בן אדם ושאני...
בכללי פילוסופיה היא כל מה שאתה רואה סביבך.
בדיוק, בדיוק.
הנורא הזאת הייתה הרעיון לפני שהיא יצאה לפועל. הקרית הזאת הייתה הרעיון לפני שהיא יצאה לפועל.
אני לא חושב שיש משהו שפילוסופיה, שקשור לבני אדם, כי אמרנו, יש תודעה ואנרגיה, אז חצי מזה זה פילוסופיה. תודעה זה בדיוק מה שזה. אבל אצלי נגיד זה קרה כשהיה בה קורונה, ואני זוכר את היום, 20 למרץ, 2020, סגר עניינים, ובאותה תקופה הייתי מכור לחדשות, ואז לקחתי את הילדה לגן, אני חושב שזה היה לפני הסגר, זה היה לקראת יום הולדת של אמא שלי, בגלל זה אני זוכר שזה באזור ה-20 למרץ, אבל לא משנה, לקחתי את הילדה לגן, ואז מהגן עד הבית של ההורים שלי, נסיעה של 7-8 דקות, שמעתי חדשות. כי קצת פחדתי מה יקרה, סגרים, העסק שלי, מה שבניתי כל הזה. והיה שם הזרקה מטורפת של חרדות ושל פחדים ושל דברים. הרגשתי כאילו...
זה אופייני לחדשות.
עד שהגעתי לבית של ההורים שלי, לעבודה, להתחיל את היום של העבודה, הרגשתי כאילו השמיים הולכים ליפול. ואז בחנייה פשוט חיביתי את זה. יצאתי החוצה, רואה יום אביב מדהים, מזג אוויר מדהים, הכל טוב, הכל יפה, מאותו רגע לא הדלקתי רדיו יותר. אני לא שומע את זה, אני עושה את הרדיו שאני שומע.
אני מדמיין את החיים שאני רוצה. לא, יש איזשהו מימד של ניתוק במה שאתה מדבר, כי צריך לדעת איפה לצרוך חדשות ומתי ובאיזה מינון. ויש, זה עניין שיבוקי. צריך להבין את הפילוסופיה מאחורי להציג את כל החרה ולהציף אותו בתקשורת כל הזמן. כי אם בן אדם יעלה לאוויר ויגיד לך שהכל בסדר, הכל טוב, סביר להניח שאתה לא תראה אותו, אתה לא תשים עליו.
נכון.
אבל אם הוא בא ויוצר איזשהו סוג של דרמה ופרומו בצבעים אדומים, זה מקדם פרסומת לשמפו. בסופו של דבר, כי אתה בין הפרסומות צופה בו.
נכון.
ואז הוא בא לזה של שילם לו על הקטע של לפרסם את השמפו שלו, תראה חביבי, ראו אותך 600 אלף איש.
קבל,
תן לי את הכסף.
הבעיה ש...
ברגע שאתה מבין את זה, אתה מפסיק להאמין ב-50% ממה שנאמר בחדש.
אבל זה לא רק זה. זה הרבה דברים. זה הרבה דברים, וזה גם אינטרסים. אני נגיד, אחד התרגילים הכי טובים שלי כשלמדתי עיתונאות, זה לפני שאני קורא כתבה, אני שואל את עצמי, מה אני קורא? אם זה ידיעה חדשותית, אם זה פרסומת, אם זה...
מי כתב את זה?
בדיוק, מאיפה הביאו את זה? עוד לפני שלא משנה מה קראת.
דרך אגב, מי שהתחיל לעצב דעת במדיה, היה גבלס והיטלר. הם לקחו את זה למימד אחר לגמרי, ומשם זה התחיל להתקדם. כאילו להתקדם ב...
בוודאי, הם בנו על זה כל ה... ובגלל זה אני גם חושב שכאילו אנחנו חיים בעולם, וסליחה שאני מסיים לך את הפודקאסט עכשיו עם איזה נימה אפוקליפטית, אבל אני בדעה שכביכול אנחנו חיינו בעולם של אחרי המלחמה הקרה, ושכאילו ברור מי ניצח, אבל אם מסתכלים היום על ארצות הברית, זה נראה כאילו ארצות הברית ניצחה בקרב והפסידה במלחמה.
כן.
היא נהיית סוציאליסטית, קומוניסטית, אנשים שם, השרת תוצר שלהם מדברת על מס הכנסה עולמי. מה יותר קומוניסטי מהרעיון הזה? ג'אנס
יאלן? אבל אי אפשר להפריד את ארצות הברית מהרעיון עצמו של ליצור איזשהו דמות של גלובליזציה.
נכון, אבל חביבי, זה ההפך הגמור ממה שהעבוד
המייד. העולם חופשי ומה.
וגם שמע, ללכת להרוג אנשים בעיראק זה לא הכי העולם חופשי, ועל זה כאילו אין ספק ש... היא התאהבה בדמות של עצמה, וזה מה שגרם לה איכשהו להתנפח לרמות שזה הגיע, וזה הזוי. וללכת לחפש כל מיני מבריחי סמים, וכל מיני לא יודע מה על כל העולם. אנחנו גדלנו על לאהוב את ארצות הברית, ולחשוב עליהם בתור הטובים, והם כן. היו הגיבורים שלנו, אבל תחת כשאתה חושב על זה, כמה אנרגיה, כמה כוח, כמה אלימות יש בדבר הזה, שיושב כבר הרבה מאוד זמן, והוא מביא את עצמו לאבדון גם, כאילו הם נהיים יותר ויותר פחות ופחות חופשיים, וכאילו היום על עניינים של זיהות עצמית, אנשים מוכנים להרוג אחד את השני, וכאילו, זה, לא יודע, זה הולך למקום מאוד לא טוב, וזה גם אחד המניעים שלי לדבר עליהם בפודקאסט, כי זה פשוט אני רואה את הסימנים של זה, אז כאילו כיף לדבר על זה, וזה כיף גם, אתה מעניין, אז אני שמח כזה שאתה... שאתה גם מרגיש את זה כמוני, שאני לא לבד בסיפור הזה. אז רק נגיד שסומוד, היה לי תענוג גדול לארח אותך, אני חושב שזה כיף תמיד לראות אותך, וכיף תמיד לדבר איתך, ואני שמח שעשינו את זה.
גם אני שמח, אח שלי.
יאללה, שיהיה לנו...
בוא לחתום את זה בחיבוק, אבל שזה יודע. לא, אבל שזה יעשה ככה טוק טוק במיקרופון, בוא.
שנייה רגע.
יצא לך?
גדול.
זה היה עוד פרק במסע של מרד החליפים. תודה רבה לכם על ההקשבה ועל הזמן שהקדשתם לשמיעת הפרק. אני מעריך את זה מאוד ושמח שאתם איתי במסע הזה. אם אהבתם את התוכן, אז תנו בלייק. זה עוזר לתוכן להגיע לעוד אנשים ומקדם את הערוץ. אם יש לכם הערות, תיקונים או הצעות לשיפור שעלו לכם בזמן ההזנה לפרק, אשמח אם תכתבו לי בתגובות או בפרטי. וכמובן, אם הרגשתם שהתוכן היה משמעותי עבורכם ויש בו ערך, אז אשמח אם תשתפו אותו עם כמה שיותר אנשים שצריכים לשמוע אותו. לסיום, אני מזמין אתכם לקחת חלק במרד החליפים. אתם מוזמנים לתמוך בעשייה שלי בעזרת אפליקציית ביט או פייבוקס, לפי הפרטים שמופיעים בתיאור של הפרק. תמיכה שלכם מאוד משמעותית ועוזרת לי להמשיך להפעיל את הערוץ. בנוסף, אם יש לכם או אתם מכירים אדם עם סיפור מיוחד או תוכן מומלץ, או אם יש לכם כישרון מיוחד שבא לכם לדבר עליו, אתם יודעים איפה למצוא אותי. תודה רבה ולהתראות בפעם הבאה.